ואז בשביל באוקטובר משהו מאוד מעניין קורה. שפתאום יש חלק גדול מכל היהודים האלה ודווקא צעירים שמתעוררים ורואים פשע וטבח נגד יהודים. רואים את כל העולם קמים נגד מדינת ישראל ובעצם עושים משהו קוראים באנגלית victim blaming. שהקורבן פתאום משימים אותם למה שקרה להם, לנו. מתחילים לעשות תקסים לזכר הנרצחים, ופתאום רואים הפגנות נגד, לא משהו פוליטי, נגד טקס זיכרון לנרצחים. ופתאום היהודים הצעירים רואים, רגע, כבר לא תוקפים אותי בגלל שאני בעד ישראל, תוקפים אותי כי אני יהודי. אבל מכל זה אנחנו מצליחים מדי. אנחנו עובדים קשה, אנחנו מצליחים, אנחנו יצירתיים, אנחנו הורגים את עצמנו כדי להצליח, אבל זה לא מספיק טוב, כי אתם מצליחים. ואנשים מצליחים לא יכולים בחיים להיות הקורבן.
פרח חסן החום, מסבירנית ולשעבר סגנית ראש עיריית ירושלים. שלום שלום.
שלום אור.
בוקר טוב וברוכה הבאה לפודקאסט הביטחוניסטים. אני רוצה לשמוע ממך על הסברה, על הפעילות שלך בעולם, מה ה-BDS מנסים לעשות לנו ומה בעולם חושבים עלינו, ועל יהדות העולם גם לראות איך הקהילות היהודיות בעולם מגיבות. לפני זה חברים, לפני שאנחנו שומעים מפלר את כל הדברים האלה, קליק קטן על העוקב, תעקבו אחרינו, תהיו הראשונים לקבל את התוכן, כל פרק שיוצא, אצלכם בטלפון מיד, תמיד תהיו הראשונים לצפות. אז פלר, את נמצאת אצלנו היום, אוקטובר 2024, שנה למלחמה. מה זז בתודעה העולמית מלפני שנה ועד היום? איפה את רואה שהקהילה הבינלאומית והציבור בעולם נמצא ביחס למדינת ישראל?
אז כל שאלות מאוד כלילות, שאלות טובות מאוד, כי הכל השתנה. כמו שאנחנו גם, את כל התפיסה שלנו, אני חושבת, הרבה אנשים בארץ פתאום התעוררו בשביל אוקטובר, פתאום איבדנו את התמימות שלנו, יש כאלו מאיתנו שלא היינו כל כך תמימים, נכון? אבל עדיין אני חושבת שאפילו אנחנו לא חשבנו שהשביעי לאוקטובר היה אפשרי לקרוא פה במדינה שלנו, בתוך הגבולות שלנו. את הברבריזם שראינו, אני לא חושבת שיש אחד פה שחשב שזה יקרה. וכמו שאנחנו גם התעוררנו ממשהו, כמו שאנחנו הופתענו לרע, גם בעולם, זה מה שקרה. ולקח שני היבטים. יש, בואו נדבר קודם כל על העולם היהודי, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. ואני חייבת להגיד, ואני עצובה להגיד, שבמדינת ישראל עד עכשיו לא באמת חשבנו על התפוצות. אנחנו, אני רואה את הילדים שלי, אני עליתי, בסדר? אז אני, יש לי רגישות, כי אני הייתי. אני הייתי ביהדות התפוצות עד שעליתי לארץ, ובנסיעת אוויר מאוד מאוד קטנה, הפכתי מיהודית, יהודיה מהתפוצות לישראלית. יש הבדל עצום. ואני חושבת שאנחנו לא מרגישים מספיק כל מה שהיה, כל מה שקרה. כי עד עכשיו היה טרנד בארצות הברית, בואו נדבר על ארצות הברית קודם כל, כי ארצות הברית זה התפוצות הכי גדולה שיש, נכון? 6 מיליון יהודים, רק 3 מיליון בניו יורק. אנחנו קצת יותר, עכשיו הפכנו, בשנתיים האחרונים הפכנו להיות מרכז יהודית יותר גדול מארצות הברית. רק עכשיו, תחשוב על זה. יש יותר יהודים בארץ מכל העולם. אז בארצות הברית היה טרנד מאוד מדהיג. היה מצד אחד, מצד הרוב, טרנד של הצעירים שלא רוצים קשר עם ישראל. ישראל בשבילהם זה נטל. זה נטל שצריך להסביר לחברים שלהם למה אנחנו בצד הלא נכון של זכויות אדם. והיהדות הופך לדת של תיקון עולם. זהו. אין שום דבר אחר, אין הקהילתיות של יהדות, אין שבת, אין ערכים של יהדות. יהדות בשבילהם, או הזהות היהודית, זה חד וחלק תיקון עולם. היהודים פה כדי לתקן את העולם. וכמובן, אני מכלילה פה, אוקיי? יש הכל. אבל זה טרנד מאוד מדהיג. וכל המנהיגות היהודית בארצות הברית מתחילים לחשוב מה אנחנו עושים כדי לחבר את היהדות הצעירה לישראל. ויש אין סוף תוכניות להביא אותם לפה. כאילו, המסכמה הזה שצריך להביא אותם לפה, שהרגע שמביאים אותם לפה, הכל משתנה. הם רואים את הביטוי של יהדות, של הגדרת עצמית, של אוטונומיה של יהודים, ורואים גם מדינה נורמלית, בלי אפרטהייד, וכל הסיפורים שסיפרו להם, רואים ערבים ברחוב, רואים שהכל מצויר, רואים שחיי לילה בתל אביב, כיף, חוף ים, מדהים. והסכמה היה, בוא להביא אותם לפה, ואלה התוכניות. אבל בסוף, כמה הצליחו? 10,000 צעירים כל שנה, בין תגלית, ובין מסע, ובין כל ה... נסיעות, נסיעות בר מצווה, נסיעות עם הורים, נסיעות עם הקהילה, נסיעות עם עם בית כנסת, נסיעות עם תנועת נוער, אבל הכל זה, מ-6 מיליון יהודים, זה 10,000 צעירים שבאים לארץ כל שנה. זה מה שקרה לפני 7 לאוקטובר. ואז ב-7 באוקטובר משהו מאוד מעניין קורה, שפתאום יש חלק גדול מכל היהודים האלה, ודווקא צעירים שמתעוררים ורואים פשע וטבח נגד יהודים. הם לא פתאום רואים את זה נגד ישראלים. למה? כי המחורת, שעדיין הגופות לא קרות באדמה, רואים את כל העולם קמים נגד מדינת ישראל, ובעצם עושים משהו קוראים באנגלית victim blaming, שהקורבן פתאום משימים אותם למה שקרה להם, לנו. ואז באמצע אפילו מתחילים לעשות כל מיני תקסים של זיכרון, 24 שעות אחרי הטבח. עדיין יש מחבלים שמסתובבים בדרום, מתחילים לעשות תקסים לזכר הנרצחים, ופתאום רואים הפגנות נגד, לא משהו פוליטי, נגד טקס זיכרון לנרצחים. ופתאום היהודים הצעירים רואים, רגע, כבר לא תוקפים אותי בגלל שאני בעד ישראל, תוקפים אותי כי אני יהודי. ואז יש איזשהו שיפט שמתחיל לקרוא בארצות הברית, ולא לכולם כמובן, אבל יש הרבה הרבה יהודים שמתחילים להיות מודעים על הזהות היהודית שלהם, ומתחילים, רואים בקמפוסים שפתאום הלל אין מקום לערב שבת. פתאום כל ההתארגנות היהודית אין אפס מקום. כל היהודים הצעירים רוצים להתחבר, רוצים להיות עם החברים, עם האחים והחיות שלהם. זה לא קרה קודם.
הדבר הזה, 7 באוקטובר, הטבח הנורא הזה, המתקפה על העם היהודי.
כן.
ולא, כי הרי מה קורה? הרבה פעמים ביהדות ארצות הברית, יהדות העולם, בגלל שהם קצת רחוקים, הרבה פעמים יש את ההבדל ואומרים, תראה, אני יהודי אמנם, אני תומך בישראל באופן כללי, אבל אני לא תומך בממשלה. ואז, בסדר גמור, לבקר את הממשלה, אבל זה יוצר גם טכניקה של בידול, תראה, אני מהטובים, אל תתקוף אותי.
זה קרה עם זהות הציונית. אז מה שניסו לעשות, תשכח רגע ממשלה, כי כן גם, אתה צודק 100%, הממשלה הימינית, הקיצונית. אבל אפילו לפני זה, עשו הפרדה, השונאי ישראל עשו הפרדה. אתה ציוני או אתה יהודי? מה שלא הבינו קודם כל, ש97% מהיהודים הם ציונים. למה? כי ציונות זה משהו שבתוך תוכנו, מהתנך, אנחנו הילידים של הארץ הזאת. אי אפשר להפריד ארץ ישראל מים ישראל בכל המורשת שלנו. אבל בארצות הברית, אסוני ישראל ואפילו יהודים שהם נגד עצמם, self-hating Jews, כמו שאני קוראת להם, as a Jew-Jew, כאילו שאלה שאומרים, כיהודי אני לא מתחבר לישראל. אלה שכנעו שציונות ויהדות הם שני דברים שונים. וציונות זה משהו שלילי, אגרסיבי, עוין, כובש. הם שינו את המיתוג שאתה ואני מכירים מציונות, שזה בעצם הגדרת עצמי, אוטונומיה יהודי, לחזור לארץ שלנו. זה מה שזה אומר לך ולי, אבל שם שכנעו אותם שזה אומר משהו מאוד 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 שלילי. והם ימינו את זה. אבל אחרי 7 באוקטובר, פתאום לא היה הגדרה. כי פתאום מתחילים להגיד, kill the Jews, from the river to the sea, מהנער עד הים. פתאום, רגע, אז איפה היהודים הולכים? רגע, זה לא שתי מדינות? רגע, זה לא, פה נמצא דו-קיום, פה נמצא איך שני ימים יכולים לחיות בתור מקום? לא, 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 לא. זה כבר לא היה, הרטוריקה שהם שנים ושנים הצליחו לעשות שיתופי מוח, אפילו ליהודים צעירים, פתאום הרטוריקה הזה, פתאום המסכות, the masks were off.
כלומר, היהודים בארצות הברית ראו את זה. מעכשיו זה לא אם אתה ציוני או לא, אם אתה תומך בישראל בתור מדינה עם מדיניות או לא, זה אתה סטודנט בהרווארד או בקולומביה, ואתה בא להיכנס לקמפוס. אומרים לא, אין כניסה ליהודים.
אתה יהודי, לא אתה ציוני, ולא שואלים אותך אתה ימין או שמאל, אתה יהודי.
דיברו איתך אנשים כאלה, סטודנטים יהודים בארצות הברית? מה הם סיפרו לך?
קודם כל, סיפרו לי עד החוסר אונים שהמנהיגות של האוניברסיטאות לא עזרו. הם כולם קורבן מהווקיזם הזה. מה זה אומר הווקיזם? וזה מה שעכשיו, זה חיידק שנתפס בכל קמפוס אקדמי. והחיידק לא במקרה. החיידק מאוד מטופח על ידי כסף קטרי ועל ידי כסף רוסי ואיראני. זה מאוד מכוון. זה 20-30 שנה וסטרטגיה שהלכה. סטרטגיה מטורפת שנתפסה ממש חזק. וזה הסטרטגיה של ווקיזם. מה זה ווקיזם אומר? אומר שיש את האופרסור ואת האופרסט. יש את הכובש והקורבן. הכל מאוד בינארי. המדכא והמדוכא, נכון?
כן.
זה החיים. אין נואנסים, אין 50 shades of gray, אין כלום. יש רק, אירוני, כי זה עולם מאוד לא בינארי, נכון? עכשיו יש 25 מגדר. אבל בעולם הלא בינארי הזה פתאום, כן. יש בינאריות. המדכא ומדוכא. ויהודים מצליחים מדי, אנחנו בנינו את הכל בעצמנו, נכון? מי עזר לנו, כמו שבגין אמר, אנחנו, הכל זה אנחנו עשינו, נרצחנו, אנחנו אדם שלנו, אף אחד לא בא לעזור לנו שהיינו בשואה, הכל בנינו בעצמנו, אחרי טבח של העם היהודי, בנינו מדינה. כל היהודים בארצות הברית, מישהו, מה, הם הגיעו עם כסף? מה, הם רוקפלר? הם הגיעו בלי כלום, והם בנו את עצמם. אבל בכל כל האתוס היהודי הזה, שאנחנו עובדים קשה, עובדים, אף אחד לא נותן לנו כלום, אנחנו לא מחכים שאף אחד לא ייתן לנו, ואנחנו ההפך מהזהות של קורבנות, שהפלסטינים כל כך טיפחו כל השנים האלה, אנחנו, עם היהודי, ההפך לזה, אף אחד לא נותן לנו כלום, אנחנו בונים את עצמנו מחדש כל פעם. אבל מכל זה אנחנו מצליחים מדי. אנחנו עובדים קשה, אנחנו מצליחים, אנחנו יצירתיים, אנחנו הורגים את עצמנו כדי להצליח, אבל זה לא מספיק טוב, כי אתם מצליחים. ואנשים מצליחים לא יכולים בחיים להיות הקורבן. אז זה הדיסוננס שיש. ובגלל שאתם לא יכולים להיות הקורבן, אתם המדכאים. תראו את מדינת ישראל, מה עושים לעם המסכן הפלסטיני. והעניין שהפלסטינים, הם עשו זהות, ולא רק זהות, עשו עסק מהקורבנות שלהם, הם חייבים להיות המדוכאים, כן, משהו אחר. אז כל האתוס הזה נתפס, וקראו את זה ציונות, קראו את זה הממשלה הימינית, אבל פתאום אחרי 7 לאוקטובר, אין מסכות, אין פורים כבר. הכל יוצא, והשנאה הבלתי מוגבלת נגד היהודים, כי הם מצליחים, כי פתאום אנחנו לבנים, כן, כי אתה ואני אנחנו לבנים, נכון? כי אנחנו לא היינו...
שימותי בעליונות לבנה פעם.
בדיוק.
אתה יודע, הסתכלו עליי לפני שערות.
גם אני, פלאו חסן, גם אני אמרו לי שאני איזה... אז הכל זה פתאום אין מסכות.
אבל את מדברת על זה, זה מטורף, כי את מדברת על זה, שהנרטיב הפלסטיני הפכו אותו לעסק.
עסק, רקט, כמו שאומרים כן, עסק, הם עושים כסף מזה.
ממש.
כלומר, הם עושים כסף מזה.
יש להם נרטיב מאוד ברור.
ובגלל זה הם לא רוצים היישוב הסכסוך, אתה מבין? כי זה לא עניין אידיאולוגי כבר. יש עניין אידיאולוגי, כמובן, החמאסניקים הם אידיאולוגים מטורפים, ג'יהדים, כמו שראינו ב-9-11, כמו שרואים באיראן. אבל... הקטע של הרשות הפלסטיני, הפתח, יש קטע אידיאולוגי, אבל יש קטע של כסף. יש הרבה אנשים שעושים כסף מהקונפליקט. אז מי רוצה ליישב מקור הכנסה של מיליארדרים? מי?
את רואה ב-BDS ובכל התנועות האלה שממש עושים מזה כסף יפה? זאת אומרת, יש תעשייה, תראי, כאינקמפנטס בארצות הברית. אוהלים, שלטים, הכל מסודר כמו צבא, באים לשם מוכנים. זה מאוד רע. אני הייתי סטודנט בפריז, לא היה לי אוהל בבית, כן? כלומר, אנשים לא חושב שהם הלכו לריקושט גרסת ניו יורק וקנו אוהלים.
לא, זה ממומן על ידי קטר. זה מאוד ברור. ויש חברים שעושים את ה-follow the money. והם מגיעים לזה, ונגיע לזה, וכולם יראו, אבל זה עושה הבדל. זה עושה הבדל. שכבר הסינת, זה פשוט מטורף, שאנשים אומרים לי, אמרנו בעבר, איך השואה קרה? אני רואה את זה בדיוק, איך זה קרה. שיתופי מוח 20 שנה כמו שגבלס, מה זה אלג'זירה? אני קוראת את אלג'זירה, גבלס טיווי. איך הגיעו העם הגרמני, הכי מתוחכם ומחונך וסופיסטיקייטד בתולדות אירופה? איך העם הזה הגיע לטבח יהודים, שכנים שלהם, קולגות שלהם, קולגות באקדמיה, קולגות בעסקים, איך הגיעו לטבח יהודים? איך?
כן.
איך? למה? כי עשור היטלר התחיל לעשות פרופגנדה, התחיל לעשות שיתופי מוח. עכשיו, אנחנו ישנו הקטרים 20-30 שנה שהתחילו לעשות שיתופי מוח. באותו שיתוף מוח. מה היה המשפחה שלי מספרד? בסדר? אנחנו יצאנו מספרד, חלק מאמא שלי היו במרוקו, אבא שלי, משפחה של אבא שלי היו ב-Iberian Peninsula. עכשיו, מה קרה שם?
את עשית עלייה משם בעצם.
אני עשיתי עלייה, אני מגיברלטר, גדלתי בגיברלטר, אמא שלי מתנג'יר, אני למדתי באנגליה, הכרתי את בעלי, שהוא משפחה שלו עיראקי, ואנחנו עלינו כזוג צעיר ב-2001, באמצע אינתיפאדה השנייה. למה? ככה, כי אנחנו ציונים ואידיאולוגים, ורצינו לבנות משפחה פה, בארץ. ואני חושבת שחוץ מלהתחתן עם מי התחתנתי, זה הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי, שיש לי 4 סאברים בבית, שהילדים שלי נולדו פה. אני נתתי להם מתנה, וככה אני מרגישה. אבל בוא נשים את זה בצד. איך עולם מגיע למקום שהם שונאים יהודים ורוצים להעיף אותם מכל מקום. ואנחנו, לא יודעת אם אתה ואני הבנו את זה, אבל אני היום מבינה את זה. אנחנו רואים את זה בעיניים. ופתאום האמריקאים רואים את זה. רגע, זה לא ישראלי, זה לא ציוני, זה לא זה, זה יהודים. ופתאום, מה קורה ליהודים שתוקפים אותם? פתאום אומרים, רגע, אנחנו יהודים?
אנחנו משלכם, כן? כי כן? בכל.
אנחנו, הגרמנים, מה קרה עם הגרמנים היהודים? הם אמרו, אנחנו לא יהודים. אנחנו גרמנים. הם היו אומרים לפני השואה, Berlin is my Jerusalem. ברלין הירושלים שלנו. זה היה היהודים הגרמנים. ומה קרה? לא משנה איך אתה. לא משנה שאתה משולב. לא משנה שאתה מרגיש יותר גרמני מיהודי. פתאום אתה יהודי. ו... לא בהגזמה הזאת, אבל בחלק גדול מזה, זה מה שקרה בארצות הברית. וכל העולם גם. אבל באירופה היינו קצת יותר רגילים, ובאירופה ציפינו את זה קצת יותר.
כלומר, את אומרת, את משווה את זה לתקופה ההיא, אבל את רואה גם מה קורה היום, שהיהודים אחרי השבעה באוקטובר כבר לא כל כך מתביישים, כבר הבינו בעצם שזה נקדם בתור יהודים, אבל אני יכול לשתף אותך, תראי, אמיר אביבי שהקים את הביטחוניסטים, תמיד אומר, ואנחנו מסתובבים המון בעולם, הוא אומר, הבעיה של הנרטיב שלנו שהוא לא קוהרנטי. כלומר, אנחנו באנו עם סטארט-אפ ניישן והחוף בתל אביב, והגדלנו עגבניות שרי ואת ה-USB ואת כל הדברים האלה, ואיבדנו את ההסבר שזו מדינת היהודים וזו ארץ ישראל, קודם כל זה שלנו, ואחר כך נדבר. אני חושב שכשאתה יוצא לעולם, אתה קצת רואה את זה. אם זה כשהייתי בקמפוס בארצות הברית, ואיזשהו ארגון יהודי אמר לי, תרגיע עם כל המסרים האלה, מדינת היהודים, אנחנו רוצים לעשות פלאפל שבת, כן? לקרב אותם פולקלורית לישראל. או בפריז, שרציתי להקים ט"ו בשבט באוניברסיטה שלמדתי בה, ואמרו לי, היהודים, כן, המקומיים, אל דבר על דת, זה הביקורים לבית המקדש וכו', זה לא חג דתי, זה חג אקולוגי, שתילת עצים, איכות הסביבה. ואני מאוד הופתעתי, כי רגע, אתם, וכמה חודשים לפני כן, תקפו את התא היהודי בסורבון, בלי שהם ישראלים בכלל, הם יהודים צרפתים, תקפו אותו בזמן שהיה מבצע בעזה, כי הם מבחינתם מייצגים את מדינת ישראל.
באו.
ואת חושבת שהפעם את ראית את, ה, נפילת האסימון הזה באירופה, כן. בארצות הברית, דיברו איתך האנשים?
אני חושבת שאנשים פתאום גילו גאווה יהודית. והרגע שאתה מגלה גאווה יהודית, אתה רוצה, אוקיי, מאיפה אנחנו? מה ההיסטוריה שלנו? איך אנחנו קשורים לארץ הזה? ופתאום אנשים סקרנים ורוצים לדעת יותר, הם צמאים מהחיבור הזה. והפשע פה, שנתנו להם להתנתק, שלא סיפרנו את ההיסטוריה המפורכת שלנו. אנחנו אנשים הכי מדוקים בתולדות האנושות, אבל אנחנו לא אימצנו זהות של קורבן, אבל של עצמה. זה, אני חושבת שהגאווה היהודית הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים כישראלים לתת לתפוצות. ואנחנו כאילו שכחנו קצת מהם, והם קצת שכחו מאיתנו. והכל מה שקרה בשנה האחרונה כל כך כל כך כואב, כל כך כואב, שאם יש משהו, איזשהו אור, שזה שחיבור של העם שלנו, כעם, כמשפחה, זה מאוד חשוב, ואנחנו צריכים להמשיך לטפח את זה.
שזה מדהים מה שאת אומרת. בעצם, מדינת ישראל מול כל העם, הר הזה שנקרא BDS ונרטיב פלסטיני והכל.
זה הכל אותו דבר.
מה אנחנו עושים מול הדבר הזה? מה עשינו כל השנים? כלום. עשינו מספיק?
לא, כלום. לא היה אסטרטגיה פה. אתה מבין ש... מה שמאוד כואב לי, אני עליתי לארץ, כמו שסיפרתי לך, באמצע אינתיפאדה השנייה. אני לא דיברתי עברית שהגעתי לפה, ואני זוכרת שהייתי פותחת את הטלוויזיה, ואני הייתי רואה מסבירנים ישראלים גרועים ביותר. ואמרתי, למה לא אומרים את זה? ולמה לא מסבירים את זה? ולמה לא מסבירים את זה? אז אני, הטראומה שלי, ולמה אני נכנסתי לכל העסק הזה? כי אני תמיד הסתכלתי ואמרתי, הם פשוט לא יודעים להסביר את מה שקורה פה. אפילו את המילה הסברה, זו מילה מדכה. למה אנחנו צריכים להסביר את עצמנו? זה אסטרטגיה תקשורתי, אסטרטגיה מיתוגי. אני אספר לך, אתה יודע שאני מאוד, הייתי מאוד מעורבת בכל העניינים של הסכמי אברהם. אני הקמתי שני ארגונים, אחד המועצת עסקית ישראל למיריות, והשני המועצת נשים מפרץ ישראל. אז אני הייתי מאוד מעורבת בכל ה-people to people, כמו שאומרים, people to people peace, מ-2020. כי ממש ראיתי משהו מאוד, אור של תקווה בזה, אור של, לא יודעת, הכרה שמדינת ישראל הולכת להוביל את האזור בחדשנות ובמודרניזציה, ומאוד נתן לי הרבה תקווה, ואולי בגלל שהייתי בירושלים וראיתי שאנחנו שם, יהודים וערבים, יכולים לחיות בסדר, לא אומרת שאין אלמנטים רדיקליים שאנחנו צריכים לחסל, אבל בגדול אנחנו חיים יום יום בירושלים. 40% מאוכלוסייה ירושלמית ערבים. 40%, אנשים לא מבינים כמה. אבל בכל מקרה, כל העניין של הסברה, בשנים ושנים, הרבה אנשים של הוליווד, וענקים, ענקים מהעולם התקשורתי העולמי, יהודים, שאכפת להם, באו לממשלות שונות, ואמרו להם, למה אין לכם אסטרטגיה? למה אין לכם צבא תקשורתית? וכל פעם, מדינת ישראל אמרו להם, לא משנה, או אין לנו כסף. אז כנראה יש לנו כסף להרבה דברים פה, אבל אין לנו כסף לאסטרטגיה תקשורתית.
מעניין, את קוראת לזה אסטרטגיה תקשורתית, לא קוראת לזה הסברה.
לא.
למה לא?
כי הסברה, אני מסבירה למה אני פה ולמה אני צריכה להישאר פה. מה זה? אסטרטגיה תקשורתית אומר שיש לנו קצת ראייה הוליסטית על מה קורה בעולם. אנחנו כרגע במלחמת העולם השלישית, אלא שזה קורה ברשתות, ואנחנו אפילו לא בזירה. אתה מבין את זה? כל מה שאתה עושה ואני עושה וכולם עושים, אנחנו אפילו לא בזירה, כי לא חשבנו על זה. והיו אנשים, הרבה אנשים, וזה ארוגנטיות, יהירות ישראלית, ואני חייבת להגיד ישראלית גברית, כי אני חושבת שהיא... סורי. ולא, הצבאית הזה, הגישה הזאת, אנחנו יודעים, שונאים אותנו anyway. לא, אני לא מקבלת את זה. אז התחלתי להגיד שבמפרץ יש להם אסטרטגיה תקשורתית. במהירויות אני הכרתי הבן אדם שאחראית על האסטרטגיה התקשורתית שלהם. עכשיו במהירויות יש הרבה בעיות. אתה שומע עליהם? אתה שומע את הבעיות נגד הלטבים שם? אתה שומע את כל מה שקורה עם העובדים זרים וזכויות שלהם? אתה שומע? אתה יודע? לא. למה? כי משלמים מישהו מומחית עולם, מומחה עולם, $500,000 כל חודש, כדי שאתה לא תשמע מזה. ומה אנחנו עושים? כלום. אנחנו סומכים על אנשים טובים, אנשים מסבירנים טובים, בשפות, על ההתנדבות של אנשים כמוני, וצבא שלמה, אין לנו ראש מטה הסברה לאומית, אתה יודע? אין לנו? אתה יודע שראש ממשלה אין לו, ולא היה לו בשביל אוקטובר, דובר או דוברת בינלאומי? אתה יודע את זה? אין אף אחד במשרד ממשלה שקם בבוקר לחשוב על זה? אתה חושב שזה נורמלי? אז מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? תסביר לי אתה. אני רואה את זה ארוגנטיות ישראלית שאנחנו יודעים יותר, או ששונאים אותנו anyway, אז why bother? למה? למה, למה להשקיע בזה? ומה, מה קורה עם החוסר טיפול מהעניין הזה? ש-20 שנה אסטרטגיה שבעצם עכשיו כרגע כובש אותנו, לך לטיקטוק. אנחנו, תעזוב שאנחנו פחות מהמוסלמים, בסדר, אבל מה, אנחנו לא סטארט-אפ ניישן? אין לנו AI? אנחנו מדינה קטנה ועדיין אנחנו יותר חזקים מכמעט כל מדינה מסביבנו בחינה צבאי, ואנחנו לא יכולים לעשות אותו דבר עם תקשורת? כי לא חשבנו על זה, כי אנחנו ארוגנטים, כי חשבנו ואנחנו יותר פרובינציאלים כל וכל שנה בישראל, ואני רואה את זה.
איך את מסבירה? יש לנו כזה ציבור נפלא, יש אנשי הייטק, יש פה, האומה נדמה לי השלישית בעולם מבחינת סטארט-אפים לנפש, אחרי יפן וארצות הברית. השני בעולם,
כן.
מטורף. אבל התחום הזה נשאר מופקר. איך אנחנו יכולים לכבוש את הרשתות? מה, קודם כל, הם כובשים את הרשתות במקומנו, הם ממלאים את החלל הזה.
יש להם סטטיסטיקה, שוב פעם, אנחנו אף פעם לא ראינו את זה כאיום קיומי, ומה שקורה, אני רואה את זה, אולי אני טועה, שפעם ראשונה בתולדות שלנו ולמלחמות שלנו, ההפסד במלחמת הסברתי או תקשורתי משפיע ליכולת הצבאי שלנו. למה לא נכנסנו ברפיח בינואר או פברואר? למה בזבזנו את כל רמדאן? למה? למה? כי העולם התהפך עלינו. למה הייתה העולם התהפך עלינו? כי התותחנים שלנו, תקשורתים לא היו קיימים. ואז מה קורה? המנהיגים בעולם בסוף מושפעים מהקהל שלהם. כי הם פוליטיקאים. הם צריכים לבחר שוב. ואם הקהל שלהם נגד ישראל ולוחצים עליהם, מה הם צריכים לעשות? מה קורה? ומה, אנחנו לא מודעים בזה? וביבי מכולם צריך להיות יותר מודע מזה. כי הוא איש שהבין תקשורת, אבל ביבי עשה טעות אסטרטגי מספר אחד, הוא חשב שהכל עליו. הוא חשב שהוא עושה נאום באום, או בקונגרס, פעם בשנה, פעמיים בשנה, וזה יכול לפתור את כל הבעיות, כי הוא כזה גאון בתקשורת. כן, הוא גאון בתקשורת. אבל צבא זה לא בן אדם אחד.
צריך פה צבא של מסבירנים, את אומרת.
לא רק צבא של מסבירנים. אסטרטגיה. אתה יכול להילחם. תגיד לי אתה איש צבא, אני לא... לצערי, הגעתי לפה מאוחר מדי ולא רצו אותי בצבא. אני הייתי בת 28 שעליתי, בעלי כן עשה כי הוא רופא שיניים, והוא שירת 20 שנה כרופא שיניים צבאי. אבל תגיד לי, אתה יכול להילחם מלחמה בלי מטה? מטה כללי? אתה יכול? לא. אז מה קורה? היום יש לנו הרבה מסבירנים מעולים, אבל כל אחד יורה בכיוון אחר, כי אין הנהגה ואין אסטרטגיה. אם היה הנהגה ואסטרטגיה, וכולנו יורים באותו כיוון, היינו יכולים להתחיל לנצח. אבל אין הנהגה. יש כל מיני ארגונים מדהימים, מדהימים, אני עובדת עם כולם, Stand With Us וקאמרה, וגם הביטחוניסטים, אבל מה קורה? יש אסטרטגיה שכולנו עובדים עם האסטרטגיה הזאת? יש מסרים כללים, הייתי מקבלת מסרים מהמתי הסברה לאומית כל יום, בוא נגיד את השבוע השני של, של המלחמה הזאת. כבר הפסיקו, למה? אין אף אחד שם.
משרד החוץ, מה איתו?
הם בעצם לקחו מהם את כל השיניים. הם לקחו מהם את כל היכולת, את כל התקציבים. הם ריקנו אותם. יש אנשים טובים שם, שיודעים מה הם עושים, אבל אין להם משאבים.
יש להם ראיית רשתות, AI,
יש.
תקשורת.
לך לטוויטר של ישראל. יש, הם קריאטיבים, הם ממש יצירתיים, הם מדהימים, אבל חסר משאבים, חסר ריץ', חסר צבא.
אין לנו צבא.
ועוד דבר.
כן.
בכמה מטות יש? אתה מדבר על משרד החוץ, שהם עושים עבודה טובה ברשתות. אוקיי, יש משרד החוץ, כן? היה משרד הסברה וגלית דיסטל עזבה אחרי 4 ימים, כי הבינה, דווקא אני נותנת לה הרבה קרדיט, הבינה שהיא חסרת עונים, כי לא נותנים לה לא משאבים ולא סמכות. יש שיקלי עם המשרד שלו, עדיין לא הבנתי באמת מה עושים, יש גם בכל עוד משרד ממשלתי, קטע של, של תקשורת בינלאומי, נכון? אז בכמה...
בתי הסברה, יש דובר צהל.
דובר צהל. ואף אחד לא מדבר עם השני, אתה יודע זה?
טורף.
אף אחד לא מדבר עם השני.
דובר צהל עושה עבודה מעולה, אבל השאלה אם קצין צבא אמור לדברר את ישראל.
לא. הוא יכול, והגרי ממש עשה עבודה קודש, ויש הרבה חברים שם, הרבה חברים שלי שם. אבל אם משימים אותנו של כובשים, עוינים, הדבר האחרון שאנחנו רוצים ב-CNN זה גבר במדים, נכון?
מה אנחנו צריכים? יש לנו, סתם למשל, אנשים, אתה דיברת על, על דובר מטעם בעצם. יכול להיות שאנחנו צריכים צבא של אנשים שהם לא דוברים מטעם, לא ישראלים?
יכול להיות, אבל שוב פעם, חוזים לאותו דבר. מה? מה האסטרטגיה?
מה אתה התמציע?
What's the plan? מה התוכנית?
What's the plan?
מה הלוז?
מה הלוז?
אין! אתה מבין? אין. ואין אף אחד שלוקח את זה. כי בסוף יש אנשים מדהימים. אבל אתה לא חושב שאם זה אסטרטגיה, אם זה איום קיומי, אז צריך לבוא מלמעלה. מאיפה זה יבוא? ולמה זה לא בא מלמעלה? פעם משרד אסטרטגיה של גלעד ארדן, אתה זוכר? היו עושים follow the money, היו עושים כל מיני אסטרטגיות להסברה. זה כבר לא קיים. כי משרד אסטרטגיה עכשיו זה משרד של רון דרמר, שרק שם כדי להחזיק את רון דרמר כשר. אז אין הסברה שם, אין מטה הסברה כללי, אין ראש מטה הסברה לאומית, מה יש? אנשים טובים.
משרד אסטרטגי באמת הלך לכיוונים של יותר ייעוץ אסטרטגי למדיניות, לא ולא הסברתי החוצה, ומשרד הסברה התפרק, ומשרד החוצה, את אומרת, אלו משאבים, ומטה הסברה לא קיים, ו... אז מה כן? ואני שואל אותך, בואי נתעל את זה לכיוון חיובי, מה...
מה כן?
מה כן? What's the plan? מה צריך לעשות? אפילו ברמה של, של טביעות אצבע, אפילו ברמה הכללית בהיילייטס. אנחנו צריכים מה? לקחת כסף, להשקיע אותו, איפה?
כן.
מה צריך לעשות?
אנחנו צריכים לקחת... טוב, יש הרבה כסף שהולך לזה. הבעיה שזה לא מרוכז במקום אחד, זה מרוכז בכל מיני מקומות. ואחד לא מדבר עם השני, ותוסיף לזה אגו של כל אחד שראש מטה שלו. ואנחנו, יש לנו את הרבה יהודים, too many chiefs and not enough Indians. אתה מכיר את הביטוי הזה? אז בעצם אנחנו צריכים לשתף פעולה. כל אחד. אני הייתי... הייתי לוקחת את המטה הסברה לאומית, למצוא מישהו שיודע מה הוא או היא עושה, עושה, ולקחת את כל הארגונים האלה, ולהתחיל איזשהו brain trust, כמו שקוראים, אנחנו מועצת חכמים של הסברה. להביא אנשים מהוליווד, שמושקעים כבר, שהם הקימו ארגונים כמו Artists for Peace, Creative Artists for Peace, כל זה, כל ארגוני הסברה.
קצת לצאת מה...
לצאת מהבועה שלנו פה, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את הכל, כי אנחנו לא. לקחת ייעוץ, להתחיל להקשיב, משהו שמאוד קשה בארץ, אנשים לא מקשיבים. תראה פאנל בטלוויזיה, כל אחד צועק על השני. להתחיל להקשיב. להתחיל להבין מה זה best practices. מה עובד היום? מה קורה בטיק טוק? אם יש סטרטגיות, אם AI, שאנחנו המלאכים של AI בעולם, לא? ישראל, אנחנו פיתחנו את הפתרונות ה-AI הכי טובות בעולם, ואנחנו לא יכולים לקחת את כל החדשנות הזאת ולתעל את זה לאסטרטגיה תקשורתית. אני לא מאמינה שהתשובה היא לא. ברור שכן. אבל אנחנו צריכים שיתוף פעולה מהממשלה. אי אפשר לעשות את זה. אנשים חושבים שרק ארגונים, לא, רק עמותות, לא. אנחנו צריכים קצת הנהגה מלמעלה. כי מה שקורה, אם אנחנו מתחילים לעשות את זה, וזה מה שקורה היום, בוא נגיד שכל הארגונים אנחנו עובדים ביחד, ואני באלף וואטסאפים, ואני מניחה שגם אתה, של הסברה, נכון? כן. כמה וואטסאפים? וכל וואטסאפ החדש, זה הקבוצה של הסברה, באמת. יש 20,000. בסדר? וכל אחד חושב שהוא הקבוצה, הקבוצה של האחים. אנחנו צריכים קצת הנהגה מלמעלה. אי אפשר להילחם מלחמה בלי מטה כללי. אחרת זה לא אסטרטגיה. יש לנו רמטכ"ל, למה יש לנו רמטכ"ל? כדי לרכז את כל הכוחות, נכון? איפה הרמטכ"ל או הרמטכ"לית שלנו בהסברה שבאה מממשלת ישראל? ועד שיהיה לנו, אנחנו פשוט יורים בכל כיוון.
בעצם יש הרגשה שאנחנו בודדים במערכה מול כל העולם. ואז נשאלת השאלה, א', למה המון בעולם נגדנו? אגב, המון בעולם בעדנו, פשוט לא מספיק שומעים אותם.
כן, נכון.
אבל המון המון בעולם נגדנו, ופנימית אנחנו אולי צריכים להיסגר בינינו על אחדות והכל. איך את רואה את המערכה מול, הייתי אומר, הקמפיין העולמי נגד ישראל?
מה שקורה שבגלל הווקיזם הזה, התקשורת נגדנו. זה מאוד ברור. המיינסטרים, בוא נגיד. תקשורת נגדנו, כי הם הולכים לקורבן הקלאסי, שזה המסכנים הפלסטינים. למה? כי מדינת ישראל חזקה יותר. זה הנרטיב שלהם. לכן כל הויזואליה שהם רואים בטלוויזיה, זה על המסכנים ועל הארס בעזה, לא רואים משהו אחר, לא מדברים על החטופים, וגם משהו מאוד בסיסי, שאנשים שכחו מה זה מלחמה. ואני תמיד אומרת שמראיינים אותי, תשמעו, אומרים, למה 20 קורבנות חפי פשע? אני אומרת, כן, מלחמה זה מכוערת, אבל יש הבדל בין מלחמה ופשע מלחמה. פשע מלחמה זה להשתמש באזרחים כאסטרטגיה הגנתי שלך. הם עושים את זה. מלחמה זה מכוערת, כן. ויש חפי מפשע שימותו, אבל בגלל שאנשים שכחו מה זה מלחמה וכמה מכוערת, וכן חפי מפשע מתים, כי האובססיה על הקונפליקט הזה לא קיים, לא קיימת עם שום קונפליקט אחר, אז הם לא רואים את ההסבר, את ההבדל בין פשע מלחמה ומלחמה, שזה מכוערת. אנחנו יודעים, כי אנחנו גדלנו עם זה. אז עצוב מצד אחד שהילדים שלי רגילים, והם שומעים סירנה, כן, אמא, אתה כן, בסדר, הכל בסדר, ואחרי שעה של התקפה מאיראן, הבת שלי רוצה לצאת לשוק, ואני אומרת לה, לא, כי הכל בסדר, כי ככה חיינו, אנחנו. ספרדים בזה, בחיים רותחים, שאנחנו כבר לא שמנו לב מה הרף, הסבל שיש לנו כל כך גבוה. אבל העולם אין לתרף הסבל הזה. אז הם רואים ילד מת, שזה טרגדיה. אמת, טרגדיה.
נכון.
אבל אנחנו...
אנחנו צריכים גם להודות
לא, לזה לא,
שזה
לא
טרגדיה.
לא, אבל לא בזדון. לא, לא, נכון? אני אומרת את זה. כן. טרגדיה. מלחמה מכוערת, אבל מי שם את האנשים האלה במצב הזה? אנחנו או הם? זה ההבדל. אפשר להגיד זה טרגדיה. אפשר להגיד, אנחנו לא התכווננו לפגוע בחפי מפשע, אבל חמאס משתמשת בהם. אי אפשר לברוח מזה. זו מלחמה, מלחמה מכוערת. אבל יש הבדל בין פשע מלחמה ומלחמה, והעולם שכח מה ההבדל הזה.
ואולי... מפה והלאה, איך העם בישראל צריך להתייחס אנחנו... למלחמה הזאת בתוכנו?
תשמע, שביבי עשה את הנאום שלו, הוא כזה גאון בנאומים והתקשורת, והוא עשה את הנאום שלו על הכללה והברכה, נכון? The blessing and the curse. איך העולם יכולה ללכת לברכה ולהביא שלום לכל האזור עם הסעודים, וכבר יש לנו ברוך השם את אמירויות ובחרין, וזה לא הולך לשום מקום, ומרוקו, אפילו סודן עם כל הבלגן שיש שם. או אנחנו יכולים ללכת לכללה שאנחנו נותנים לג'יהדיזם, לאודיאולוגיה ג'יהדי באיראן, לכבוש את העולם ומתחילים באזור הזה. אבל שאתה חוזר לפרשה, והוא הביא את זה כמובן לפרשת השבוע של לפני כמה שבועות, הברכה והכללה לא מדובר באויבים שלנו. הברכה והכללה מדובר עלינו. כן. אנחנו היינו פה ריבונים פעמיים, 80 שנה, פחות או יותר. ולמה העיף אותנו מפה? לא כי אויבים מבחוץ באו, גם באו, אבל מי קרא להם? יהודים מבפנים. אז אני, מה שמדאיג אותי יותר מאיראן, זה השיח הכל כך רעיל שיש לנו פה, של נגד אחד לשני, של משפחות החטופים שאנשים תוקפים אותם, שמצד השני, כאילו למה צריך להיות שבן אדם שנגד הסכם הוא בן אדם שרוצה שימות החטופים? כאילו השיח הזה, משני הצדדים, כל כך רעיל, שחמאס מחכה לזה, אבל זה אשמה של שני צדדים. אני לא משימה צד אחד, אני לא משימה צד שני. אנחנו צריכים לרדת אטונים ולהתחיל להבין שיש לנו אויבים אמיתיים, ונראה לי שהבנו את זה, כי בשישי לאוקטובר היינו עם מאוד מפולג, מאוד מפולג, שביום כיפור היו מכות פה, במרחב הציבורי בתל אביב. אני ממש, אני בן אדם, כן, אני בן אדם דתי, לא רואים עליי, אבל אנחנו דתיים, ואני ליברלית באותה נשימה, ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא ביום כיפור שעבר, מה ראה פה? אנשים במכות? במרחב הציבורי? ואז תראה מה קרה לנו. אני רואה את הכל מחובר, אני רואה את הכל מחובר. אנחנו צריכים להתייחס למשפחות החטופים כאילו זה הילדים שלנו בפנים. אני כאימא, כואב לי כל יום. כל יום. וגם צריך לחשוב על איך אנחנו מביאים את העם שלנו יותר קרובים. והשיח הזה, וזה מתחיל מלמעלה, כמו הכל. זה מתחיל מלמעלה. הממשלה והנציגים שלנו בכנסת, מכל הצדדים, אנחנו צריכים להוריד את הטונים ולהתחיל לדבר קצת יותר כעם וכאחים ואחיות. ולעזוב את כל השיח הזה. השיח הזה אין לו מקום. ובסוף, כמו שאתה אמרת, הרשב"א מהקיצונים. רוב עם ישראל באמצע. רוב עם ישראל, 80% מהאנשים בארץ, מסכימים על 80% מהדברים. אנחנו, אבל מה קורה? שבתקשורת, אפילו ישראלית, מי מקבל את הכותרות? רק הרשנים מהצדדים. כולם יש לו אחריות פה. גם התקשורת, גם אנשים וגם המנהיגים. ועד שאנחנו נבין את זה, אנחנו נבין שיש לנו פה אחריות של עם נצח, שגם היה לנו כמה יציאות מהארץ שלנו, אנחנו שמים בסכנה את כל העסק הזה, שקוראים להם מדינת ישראל. זה מה שמתיג אותי יותר מאיראן. כי כשאנחנו מאוחדים, אנחנו יכולים על כולם.
מדהים. פלר חסן החום, תודה רבה לך.
תודה.